שלום, והם בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, ועמנו על שילו, עורך העיתון בשבע, נפגשנו לשיחה. בשיחה דיברנו על הקמת העיתון לפני כ-20 שנה, שהוא גם החינמון הראשון בישראל בתפוצה ארצית, והעיתון השלישי בגודלו בנתוני סוף השבוע בישראל. דיברנו על איך עמנו להגיע מתפקיד רם בישיבת הסדר, לעיסוק בתקשורת ועריכת עיתונים, איך עושים עיתון שהוא מצד אחד אידיאולוגי ומצד שני מתיימר להיות מקצועי, והאם יש התנגשות בין האידיאולוגיה לבין מקצועיות ואתיקה עיתונאית. דיברנו מדוע העיתון לא מגוון יותר מבחינה אידיאולוגית, מה עם ייצוג לשמאל או לדתיים לייט, על התפקיד של בשבע כעיתון היחיד בישראל שנקט קו אופוזיציוני ברור לממשלת בנט לפיד, והאם בשבע משפיע רק בתוך המגזר הדתי או גם מעבר לכך. על כל זאת ועוד, האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום, מה שלומך?
ברוך השם, מצוין.
אז אנחנו נדבר היום על חינמון שהוא לא ישראל היום, הוא עיתון בשבע. מסתבר שהיה אחד כזה עוד לפני ישראל היום. רציתי לשאול אותך דבר ראשון, איך אפשר בכלל להוציא חינמון שבועי, ומי מממן את כל הטוב הזה?
בסופו של דבר, את העיקר מממנות הפרסומות, כמובן. הנוסחה הכלכלית של חינמון, זה שהוא צריך להיות ממומן על ידי הפרסומות שלו, אלא אם כן, יש לך איזה מיליארדר שמחסה לך את הגירעון, ואצלנו זה לא ככה. מלבד זה, יש לנו גם כמה מפעלים נלווים, שבוא נגיד, גם מכניסים קצת כסף לקופה, אבל ברור שהמרכז העיתון והפרסום שהוא מוכר.
ומה הקשר בין בשבע לבין ערוץ שבע? יש איזשהו קשר?
הבעלות היא אותה בעלות, ויש איזשהו דמיון מסוים בעקרונות היסוד בוודאי. עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל, כולנו מאמינים בהם, אבל יש גם קצת שיתופי פעולה, בסך הכל מערכות נפרדות לחלוטין, יושבות במקומות שונים, מנוהלות על ידי אנשים שונים. את ערוץ 7 מנהל ועורך ראשי עוזי ברוך, ומעליו הרבנית שולמית מלמד, ואת בשבע עורך עבדכם.
אתה יכול לספר לנו קצת על רדיו ערוץ 7, מה שהיה בזמנו ונסגר לקראת ההתנתקות? זה משהו שככה מעורר הרבה מאוד רגשות אצל מי שהיה פעיל באותה תקופה, בעיקר מבחינה פוליטית, ורצה להשפיע על מהלך האירועים. שאר הציבור, ואני בכללם, אני חושב לא ממש מכיר שבכלל היה רדיו כזה, מעבר לזה שכמה מחברי הטובים נעצרו במהלך הסיפור הזה.
תראה, מי שהיו חיים באותם שנים והיו בגיל של להזין לרדיו, במיוחד אם הם מהציבור הימני והדתי-לאומי, לא ישכחו את ערוץ 7 לעולם, משום שבאותו זמן זאת הייתה התחנה העיקרית והמרכזית לכל מי שחיפש רוח יהודית-לאומית על הסקאלה. תחנות אזוריות כמעט לא היו
כמו גלי ישראל?
כמו גלי ישראל, כמו 103 FM, לא היו כל הדברים האלה. ערוץ 7 את הנוסחה שלו העתיק מ-A.B. נתן, שהיה תחנת כל השלום השמאלנית. לא היה רישיון, אי אפשר היה לקבל רישיון כדי לשדר, אז שידרו מהים, הייתה ספינת שידורים, השידור עבר אליה וממנה אל תחנות הרדיו של כל אזרחי ישראל. בשלב מסוים הממשלות התחילו להתנקל לרדיו הזה,
ולא ל-A.B. נתן.
האמת שהתחילו להתנקל הרדיו אחרי שאי-בי נתן כבר סגר את שלו משיקוליו שלו, ובאותו זמן כבר לא היה את התקדים לנופף בו, ואפשר היה לטעון איפה ואיפה, אלא למה שהיה קודם, לא למה שיש עכשיו. טענו כמובן, טענו לאיפה ואיפה, אבל זה לא ממש עזר. בסופו של דבר, הרדיפות המשפטיות הביאו לסגירת התחנה. אגב, זמן לא רב אחרי שהעיתון בשבע הוקם.
ולמה אנשים יחסו לכלא או קיבלו פסקי דין פליליים על הדבר הזה?
בגלל שידורים בלתי חוקיים. זה, הטענה הייתה שהאונייה משדרת מתוך המים הטריטוריאליים. אגב, לצורך העניין, לפי מה ששמעתי, הרחיבו את המים הטריטוריאליים של ישראל, כדי שהמיקום של האונייה ייכלל בתוכם. וכן, הייתה כאן רדיפה משפטית, שאחר כך, בעקבותיה היו עוד כמה רדיפות משפטיות. אגב, אחד החוקים הראשונים שבגץ ביטל על סמך חוק יסוד חופש העיסוק, זה חוק שהכנסת העבירה כדי להסדיר את שידורי ערוץ 7. היה חוק הזה.
זה אמור להיות כאילו חוק יסוד חופש העיסוק, ולא חוק יסוד האיסור על העיסוק.
אז הטענה העקומה הייתה שזה פוגע בחופש העיסוק של התחנות האזוריות, שכבר קמו בשנים האחרונות של ערוץ 7, כי אם לערוץ 7 אפשר לשדר ארצי, והם יש עליהם הגבלות, אז זה פוגע בחופש העיסוק שלהם.
בכלל באותה מידה גם להגיד, אוקיי, צריך שלא יהיה הגבלות על התחנות האזוריות, כדי שהם יוכלו לשדר לכולם.
כן, אבל זה מה שאמר החוק באותו זמן, שהוא אפשר לשדר רק למי שיש לו רישיון, ובמסגרת תנאי הרישיון, ותנאי הרישיון של התחנות האזוריות היו רק לשדר באזור. באמת אני חושב שאחד הדברים שצריכים לשנות בשוק התקשורת הישראלי, זה לאפשר תחרות חופשית בשידורי רדיו ארציים, ושלא רק לשידור הציבורי תהיה אפשרות לשדר שידורים ארציים. פעם גם בטלוויזיה היה רק שידור ציבורי.
האמת היא שזה באמת, אם רגע נהפוך את המילה שירות, שידור ציבורי למילה האמתית, שזה בעצם שירות שניתן רק על ידי הממשלה, אז אין לנו אפילו תחנת רדיו אחת שיכולה לשדר לכלל מדינת ישראל שהיא פרטית. זה פשוט הזוי. כלומר, נכון. אין חופש ביטוי ברדיו הארצי. יש רק ממשלה.
נכון, לגלי צהל ולתאגיד כאן יש בעצם מונופול.
מונופול 100%. אפילו אין להם, אתה יודע, מין ערוץ 7 אחד כזה שהוא נועץ להם איזושהי אצבע. ואז אתה מספר שבעצם הוקם, יחד עם הסגירה של ערוץ 7, כרדיו, הוקם העיתון ב7. אתה יכול לספר על ההקמה שלו?
עוד לפני סגירת ערוץ 7.
באות התקופה.
ב7 בעצם הוקם, בקיץ האחרון ציינו 20 שנה.
מזל טוב.
תודה רבה. כלומר, הוא קם בקיץ 2002. כן, אני, זה רעיון, אני הייתי קודם עורך של מקור ראשון במשך 2.5 שנים. אחר כך שידרתי קצת ברדיו של ערוץ 7 את תוכנית הבוקר שלהם במשך קצת יותר משנה. אז אחרי שהתחלתי לעבוד בערוץ 7, אז הצעתי להנהלת ערוץ 7 לפתוח עיתון במתכונת כזאת של חינמון, ולקח קצת זמן, אבל חצי שנה בערך אחרי שהצעתי, אז אישרו לי לצאת לדרך.
ואיך העיתון בנוי? מי שלא מכיר, או בוא נשאל את זה אחרת, איך עיתון כזה צריך להיות בנוי? מה יש בו? במה הוא עוסק?
אנחנו עיתון שבועי, כלומר יוצאים פעם בשבוע, אנחנו עוסקים בנושאי אקטואליה באופן כללי. המתכונת שלו די דומה למתכונת עיתוני סוף השבוע, כלומר הוא מסכם את השבוע מצד אחד מבחינה פוליטית, נותן, לא סתם אומר מה היה, כי את זה אפשר לראות בכל מקום, אלא מנסים לתת איזשהו עומק, לגעת בנושאים שיש מה להרחיב עליהם. מצד שני, יש בו גם תורים אישיים ותורי פרשנות, וגם כל מה ששייך לצבע, יש לנו שני חלקים בעיתון, חלק אקטואליה, שהוא דומה למוספי האקטואליה של העיתונים בסוף שבוע, וחלק מגזיני שהוא דומה למוספי הצבע הגדולים של עיתוני סוף השבוע, הוא נקרא אתנחתא.
ומה הסדר גודל שלכם, של קריאה שלכם, מבחינת, אתם אחרי ידיעות ו...
וישראל היום. מבחינת החשיפה, בשבע בעצם קל היעד שלו זה הציבור הדתי-לאומי. ובתוך הציבור הדתי-לאומי הוא מגיע לחשיפה של למעלה מ-50%. בתוך כלל האוכלוסייה במדינת ישראל, החלק היחסי של קוראי בשבע, זה סביב ה-6-7%. יש סקרי TGI לאורך השנים שממקמים אותנו במקום השלישי בעיתוני סוף השבוע בישראל. לא כולם יודעים את זה, יש כאלה שמופתעים כשאני אומר להם את זה, שבשבע זה העיתון השלישי בגודלו בישראל. יש בעצם את שני הגדולים, שזה ישראל היום וידיעות אחרונות, הם הרבה יותר מכל השאר, ואחר כך באים העיתונים הבינוניים, שזה אנחנו, וזה בשבע, וזה הארץ, ומעריב, וגלובס, ומקור ראשון, אז בקבוצה הזאת בשבע מוביל את הקבוצה הזאת.
למה אתם מגיעים דווקא לציבור הדתי-לאומי? זה איזושהי הכוונה, נקרא לזה, של המערכת, שלך, של התוכן, או שזה משהו שפשוט הם הלקוחות ומראש אתם רוצים לפנות רק אליהם?
זה קשור לנוסחה הכלכלית של העיתון. ברגע שאתה מתבסס בעיקר על פרסומות, אז זה שיש לך פלח מובחן של אוכלוסייה מסוימת, שיש לה גם את הצרכים שלה בתחום הפרסום, זה בעצם מאפשר לך לשרוד. ברגע שהייתי מנסה לפנות לכלל האוכלוסייה, אז כשהמפרסם היה שואל בעצם למה אני אפרסם אצלך ולא בידיעות וישראל היום, אז לא הייתה לדבר הזה תשובה כל כך טובה. ברגע שמדובר בקהל מובחן, שגם צורך דברים מוגדרים, הוא צורך גם דברים שכולם צורכים, אבל יש לו את התחומים הספציפיים שלו, גם באזורי מגורים למשל, בפרויקטים של בנייה, בכל מיני דברים, אפילו במכוניות, בוא נגיד חזקה על הציבור הזה שהוא רוצה מכוניות גדולות. יש כל מיני דברים כאלה, כן, כיוון שאנחנו חיים בעצם על פרסומות, אז ההבחנה הזאת היא משמעותית. מעבר לזה, שוב, כשאתה מחלק עיתון בחינם, אז אם אתה לא פונה לקהל מסוים, אז כמה תדפיס? תדפיס 500,000 עותקים, 300,000 עותקים. אין לנו את המשאבים להדפיס כל כך הרבה. הסדר גודל שלנו הוא 100,000 עותקים, טיפה פחות, אני לא בדיוק מעודכן, זה גם משתנה משבוע לשבוע, אבל כשאנחנו פונים לקהל מוגדר כמו הציבור הדתי-לאומי, גם אם חלק מהגיליונות נלקחים, גם על ידי חרדים, גם על ידי סתם אנשים שאוהבים את העיתון, אם אנחנו שמים חבילה ברמי לוי, ויש הרבה מקומות שיש חבילה ברמי לוי, אז מי שלוקח, לוקח, מי שמעניין אותו. מטבע הדברים, קודם כל זה מעניין את הציבור הדתי-לאומי, אחר כך ציבור דתי שהוא לאו דווקא דתי-לאומי, גם חרדי, וגם אנשי ימין, אנשים מסורתיים, אבל הקהל יעד העיקרי שלנו זה הציבור הדתי-לאומי.
ואם אני מבין נכון, בעצם מטרתו של עיתון, מטרתו של כל גוף תקשורת, זה ליצור השפעה, לא דווקא לקבל הכנסות. איך אתה מודד את ההשפעה, או איך אתה רואה את ההשפעה של העיתון? אתה שוב, אתה כבר הרבה שנים בתפקיד, ואני מאמין שיש לך קילומטראז' מאוד מאוד גדול, בלנסות לראות באמת מה ההשפעה של כל העבודה שלך. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
תראה, מה שאמרת בהתחלה, שהמטרה העיקרית של עיתון זה להשפיע ולא להרוויח כסף, זה לא נכון לגבי כל עיתון או כל כלי תקשורת. יש כלי תקשורת.
מה, רובם מפסדים.
כן, יש, בסדר, ועדיין הם תומכים בכל מיני עסקים אחרים. אנשים מחזיקים עיתונים לפעמים כי זה עוזר להם בעסקים האחרים שלהם. בוא נגיד, קח את משפט נתניהו, לא שאני אומר שזה נכון, אבל מה טוענים אלה שהגישו נגדו כתב אישום, שהבעלים של וואלה, הוא בעצם משתמש בזה שיש לו את וואלה, כדי שנתניהו ייתן לו הקלות
בעסק אחר, בבזק,
שזה העסק הגדול שלו. אז הרבה פעמים זה גם עובד ככה, שאנשים מחזיקים כלי תקשורת, כי זה איכשהו מפרנס את העסקים האחרים שלהם. חס ושלום שלא ישתמע שאני מסכים לאישומים האלה נגד נתניהו, אבל אני חושב שנתניהו סובל מרדיפה משפטית. נראה מה יחליט בית המשפט, אבל זה לא הנושא שלנו.
ולנושא שלנו, איך אתה מודד השפעה, או איך בכלל אתה רואה את ההשפעה?
תראה, אין לזה מדדים מדויקים, אבל יש תגובות שאתה מקבל, ויש מהלכים מסוימים שאתה מוביל, כן, כי אני חוזר לשאלה הקודמת, בשבע קם מתוך כוונה אידיאולוגית, חד משמעית. אנחנו עושים עיתונות מקצועית, אבל בהחלט יש לנו מטרות אידיאולוגיות. המטרות האידיאולוגיות שלנו הן מוצהרות, הן על השולחן. יש כלי תקשורת ועיתונאים מסוימים שיש להם מטרות אידיאולוגיות מאוד מובהקות, אבל הם מסתירים אותם, אצלנו זה מוצהר. סתם, אני אתן לך דוגמה. נניח בשבע התנגד חד משמעית לברית של גורמים בימין, שהמוביל שבהם היה נפתלי בנט, למרות שבעבר הוא היה נתמך על ידינו במידה מסוימת, אבל המהלך שלו של ללכת ולהרכיב ממשלה עם השמאל, אנחנו כבשבע התנגדנו לזה, לאורך כל הדרך בעקביות, ואני חושב שאפשר לומר שיש לנו חלק בזה שהמהלך הזה לא הצליח, שבסופו של דבר הממשלה הזאת נפלה. יש דברים אחרים שאין לי ספק שתרמנו בהם, על צורת החשיבה בימין, לא תמיד זה נגמר טוב, לא תמיד זה יהיה לאן שרצינו שזה יגיע. למשל, התנגדנו מאוד כמובן לתוכנית ההתנתקות, וליווינו בעניין רב את כל המאבק, היה לנו גם אמירות אידיאולוגיות נחרצות לגבי איך צריך לנהל את המאבק הזה, לצערנו המאבק הזה נכשל. אנחנו מלווים באהדה רבה את כל נושא חומש למשל, ממש מתחילתו, החזרה לחומש, אני מקווה שיהיה לזה סוף טוב עכשיו, אין לי שום ספק שאנחנו מכניסים רוח גבית בכל מי שרוצה לקדם את הרעיון הזה.
אז אולי בתכניס אותנו קצת לנבחי הסודות ועניינים שמאחורי הקלעים, נגיד בתיק 4000, מה הטענה בעצם? הטענה היא שיש פוליטיקאים ובכללם נתניהו, שביקשו דברים מסוימים של סיקור רועד בתקשורת, ובתמורה לזה נתנו את הטבות רגולטוריות. בדרך כלל העסקה, כפי שאני מבין אותה, היא הדלפות מקבינט כזה או אחר, מישיבות ממשלה כאלה אחרות, מהחלטות של שרים או החלטות בוועדות כאלה ואחרות של הכנסת, ובתמורה קבלה של סיקור רועד. זה העסקה הבסיסית בשוק התקשורת, נכון?
על זה לא היו מעמידים מישהו לדין.
לא, אבל אני אומר, זה הנוהג הרגיל. זאת אומרת,
זה יחסי תן וכך בין מקור לבין כלי תקשורת.
כלומר, המקור מעוניין לבוא ולשרת את העיתונאים שאיתם הוא בקשר, על מנת לקבל איזשהם הטבות של שער, תמונה מחמיאה, כתבה אוהדת ודברים כאלה. זה מה שקורה כל הזמן במשך כל ההיסטוריה, נקרא לזה במאה ה-20, ובמאה ה-21, בין עיתונאים לבין פוליטיקאים, נכון? זה, ככה אני מבין את זה.
תראה, זה דברים לגיטימיים. נגיד, אם איזשהו פוליטיקאי אומר לך, תשמע, אני מוכן להתראיין אצלך, אבל בתנאי שזה יהיה שער. לפעמים אתה מסכים, לפעמים אתה לא מסכים. כשאתה לא מסכים, לפעמים זה מפיל את הכתבה, לפעמים זה לא מפיל את הכתבה. הרבה פעמים, בוא נאמר, ניסו לשחות ממני שער בתמורה לרעיון. לא היה נראה לי שהרעיון עד כדי כך חשוב לי, כדי שאני מוכן לשלם את המחיר הזה. ובסופו של דבר קיבלתי את הרעיון, למרות שלא נתתי את השער. היו מקרים אחרים שבהם בגלל שלא הסכמתי לתת את השער, אז לא קיבלתי את הרעיון. והיו מקרים שבהם אמרתי, טוב, זה התנאי, שווה לי, אני מוכן לתת, זה החלטה מקצועית, זה החלטה מקצועית, כי זה לטובת העיתון ולטובת קורא.
כי נגיד, עסק, אם הוא יבוא וירצה שיעשו לו כתבה, הוא יצטרך בעצם לשלם כסף. שוב, אני מנסה פשוט לחשוף את האנשים קצת למה שקורה בתקשורת מאחורי הקלעים, לא דווקא על בשבע, או דווקא על ערוץ שבע, או דווקא על דברים שאתה קשור אליהם אישית וישירות.
תראה, כתבה ישירה שמסקרת עסק, זו צריכה להיות כתבה פרסומית בדרך כלל, אלא אם כן יש סיבה מאוד טובה. אבל אם יש בן אדם מעניין, דמות ססגונית, נגיד טיפוס כמו רמי לוי, או אפילו הבת שלו, הטיאס, לפעמים הם שווים, הסיפור האישי שלהם שווה כתבה, כמו שסיפורי הצלחה מתחומים אחרים שווים לפעמים כתבה, גם סיפורי הצלחה בתחום הכלכלי לפעמים שווים כתבה.
איך אתה קורא תקשורת בשונה מאדם רגיל? אדם, שוב, עם קילומטראז' כמו שלך, אמנם התחלת כרם בישיבה ונדבר על זה, אבל אני מאוד הייתי שמח לעזר בפרספקטיבה שלך, של אתה עכשיו פותח ידיעות אחרונות, מעריב, פותח ויינט, פותח כל אתר שהוא בעולם. אתה חושב שאתה קורא אותו בצורה שונה מאדם הרגיל מהרחוב?
אין ספק.
למה? מה הבדל?
קודם כל אותי זה הרבה פחות מעניין, כי רמת הצריכה שאני מחובר אליה בתוקף תפקידי, היא הופכת את זה למעשה כל כך שגרתי בשבילי. זה לא בן אדם שחצי יום, חצי שעה ביום קורא עיתון, או רבע שעה ביום, או שעתיים בסוף שבוע. זה דבר ראשון. דבר שני, אני קורא עיתונים הרבה פעמים כדי לדעת מה אחרים כבר פרסמו, ואז השיקול אצלי אם אני רוצה גם לכתוב על זה, או להפך, כיוון שאחרים כבר כתבו על זה, אז אני לא אכתוב על זה. לפעמים אני מחפש בין השורות מה יש בנושא הזה שהם עוד לא התייחסו אליו, ואני יכול להתייחס. איך אני יכול לפתח איזה נקודה שהם לא פיתחו וכדומה. כשאני קורא עיתון, זה סוג של עבודה. אני חושב מה אני יכול לעשות עם זה.
אני חייב לומר שהרבה פעמים התקשורת, שוב אתה אומר, אנחנו מפרסמים בעיתון לא רק מה היה, אלא בעיקר פרשנות. אני סתם אתאר לך ממש הודעה שקיבלתי לפני 30, בדיוק 30 דקות, תלמיד שלי במגמת כלכלה שאל אותי, שר האוצר חתם על צו המפחית את הדלק ב-10 אגורות, ולמדנו בשיעור האחרון שפיקוח על מחירים הוא מביא לתופעות שליליות בעיקר ולא תופעות חיוביות. אז הוא כותב לי על הפנים לא, אז כתבתי לו, לא, זה המס על הדלק, זה לא מחיר הדלק שמפוקח, אלא בעצם הוא הפחית את המס על הדלק ב-10 אגורות. ואני משתמש בנקודה הזאת שהיא ממש אקטואלית מבחינתי, כי קיבלתי את ההודעה הזאת לפני חצי שעה, כדי לומר בעצם, הרבה פעמים אני מרגיש שהתפקיד של התקשורת הוא תפקיד מאוד מפוספס. אני מאוד מעוניין לדעת מה קרה, ואני פחות מעוניין באיזשהו קו אידיאולוגי נוקשה שבא ואומר לי, זה קץ הדמוקרטיה, או זה הדבר הכי טוב לעשות. נגיד, הרפורמות. אני חושב שהרבה מהקוראים שלך, והרבה מאוד מהקוראים של ידיעות אחרונות, או של מקור ראשון, לא ממש יודעים מה הרפורמות, הם בעיקר יודעים שזה רע או שזה טוב. מה דעתך התפקיד של התקשורת? היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
תראה, גם כאן יש הבדל גדול בין מה שהיה פעם למה שקורה היום. כשאני מוציא עיתון פעם אחת בשבוע, אז אני חושב, ואני חושב שאני גם יודע, שהקוראים שלי רוצים לקבל דעות ופרשנויות ומסגור של הדברים, לא פחות משהם רוצים לקבל עובדות, כי את העובדות הם מקבלים באופן שוטף. יש לפעמים דברים שיש עניין גם סתם לאסוף את העובדות, אבל בשפע זה עיתון אידיאולוגי, ואנשים קוראים אותו כי הם רוצים פרספקטיבה אידיאולוגית לדברים. זה לא אומר שזה, זה לא אומר שאני מוכן שאנשים יעבדו איזושהי עובדה או לא ידייקו. תמיד הדברים צריכים להיות יושבים על בסיס עובדתי מוצק ועל בירור העובדות. אני גם מדגיש את זה מאוד לכתבים שלי, שגם אם יש משהו שלכאורה משרת את העמדות שלנו ואת האידיאולוגיות שלנו, אני לא מוכן שזה יהיה על חשבון האמת, כי גם האמת היא אידיאולוגיה שלנו, לגמרי.
אז מה זה בעצם אומר שהעיתון הוא עיתון אידיאולוגיה? הרי נראה לי שלכולם יש אידיאולוגיה. היה לי עכשיו רעיון לאחרונה עם אריק קרמון, מהמייסד של המכון הישראלי לדמוקרטיה. ואחד הדברים שהכי ככה הוציאו לי קוצים במהלך הרעיון, שהוא אמר, אני לא שמאל, אני לא ימין, אני מהדמוקרטיה. או מין, הוא פשוט לא הסכים לומר שגם לו יש אג'נדה. הוא אמר, כל אלה מסביב יש להם אג'נדה, לי אין אג'נדה. מה זה אומר עיתון אידיאולוגי, עיתון שמכריז על עצמו כאידיאולוגיה? הרי ברור שלכולם יש אידיאולוגיה.
אני חושב שא', זה עיתון שקם למטרות אידיאולוגיות, גם אני באופן אישי, אני לא נמצא בתקשורת סתם כי חלמתי להיות עיתונאי, לא חלמתי להיות עיתונאי. בשלב מסוים בחיי ראיתי את המצב הגרוע בתחום התקשורת בישראל, וראיתי שיש לי מה לתרום בנושא הזה.
מה, כתבת? איך הגעת לתחום?
האמת שהגעתי לתחום דרך הקמת העיתון מקור ראשון. בזמן הסכמי אוסלו אני גרתי בגוש קטיף. וכל התקשורת התגייסה כדי להעביר את הסכמי אוסלו, זה היה בשנת 1993-4, וחשבתי מה אפשר לעשות, ישבתי אז עם הרב שמואל טל, שהוא היה ראש הכולל שבו למדתי בגוש קטיף, והוא אמר, צריך להקים עיתון. אני לא הייתי מעיז לחשוב על זה לבד, אבל התחלנו לגלגל את הרעיון הזה, ומהיוזמה הזאת לקח כמה שנים, אבל בשנת 97 יצא עיתון מקור ראשון. וכשהוא יצא, אני הרגשתי שיש פער בין החזון שאני ראיתי אותו לנגד עיניי, לבין מה שקורה בפועל. אני כבר הייתי אז, כבר סיימתי את הכולל, הלכתי ללמד, הייתי רם בישיבת הסדר בקרני שומרון, וכשראיתי מה קורה שם, אז חשבתי שאני יכול לעזור, וככה התחלתי קצת בהתנדבות, וזה כמה שעות בשבוע, ולקח בערך שנה עד שנשאבתי לשם לגמרי, ועזבתי את מה שהתכוונתי לעשות, את מה שהכשרתי את עצמי אליו, ודי מהר נהייתי שם עורך ראשי, ושנתיים וחצי הייתי שם. לא ידעתי לכמה זמן אני בא, אמרתי לעצמי שאני בא כדי להעמיד את העיתון על רגליו, ואחר כך אולי נחזור לבית המדרש, אבל בסופו של דבר נשארתי בתחום.
יש איזשהו ממשק בין בית המדרש לבין מקצוע העיתונות, או שאתה אומר השנים האלה הם היו לימוד תורה לשמה, והם לא שירתו אותי בתור העיתונאי?
לא, ברור שיש משק. קודם כל, אם אנחנו מדברים על אידיאולוגיה ועל ערכים, האידיאולוגיה והערכים שלי באים מבית המדרש, והרבה דברים שאני עושה בעיתונות, ודברים שאני גם לא עושה אותם, זה מתוך הפריזמה של תורה, של אמונה, של יהדות, של ערכי יהדות, וגם בקו של העיתון זה בא לידי ביטוי בהרבה דברים. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים שלומדים, כלים שמקבלים בבית המדרש, לא כל אחד אולי מקבל אותם, כל אחד מקבל מה שהוא מקבל. אני למשל בתחום הלשוני, למדתי הרבה דברים מלימוד התורה שלי, וגם בוא נגיד מלימוד הגמרא בעיון, אני למדתי לחקור דברים ביסודיות, לפעמים בעולם העיתונות אתה מוצא שטחיות מסוימת, ודילוג על פרטים ודקדוקים, ולא בודקים דברים עד הסוף, הנטייה האישית שלי היא כן כזאת, כן לחקור ולבדוק ולברר, ולבסס דברים, ואני חושב שלא מעט מזה קיבלתי מלימודי הגמרא בעיון.
אז אם כבר הזכרת הגמרא, בגמרא תמיד יש את שתי העמדות. אנחנו לא מדברים על הרמב״ם שממש פוסק הלכה למעשה ולא מזכיר את הדעות המנוגדות. אולי גם בעיתון יש מקום לדבר הזה בעצם לעשות עיתון אידיאולוגי ימני, שלא יודע, 80, 70, 60% מהכתבות שלו הם ימניות ברוח תורת הרב קוק, אבל יש שם איזה כמה אורי מסגבים או כמה דעות מעצבנות שגורמות לאנשים להגיד, שנייה, אולי באמת כדאי להיחשף לדעות האלה, אולי כדאי שאנשים יכירו אותם.
כן, זה שאלה נכונה, כלומר, שאלת הגיוון, עד כמה להכניס בעיתון דעות שהן לא בדיוק הדעות שלנו, אגב, לא רק בענייני שמאל וימין, גם בנושאים של יהדות, וגם בנושאים ששנויים במחלוקת, בתוך הציבור הדתי ובתוך הציונות הדתית אפילו. נניח בבחירות האחרונות, אנחנו תמכנו במפלגה של סמוטריץ' חד משמעית. היא לא כי יש כאן איזושהי נאמנות אישית.
זה מותר? דרך אגב, לפי תעמולת בחירות?
לגמרי מותר.
מותר להגיד שתומכים?
לגמרי. יש עיתונים מכובדים מאוד שלפני מערכת בחירות קוראים בגלוי להצביע למועמד מסוים.
אף פעם לא ראיתי פרסום רשמי כזה. מעניין.
הניו יורק טיימס עושה את זה.
אוקיי.
עשה את זה. הארץ גם עושה את זה, עושים את זה. תשמע, אתה לא חייב להיות ממש מפורש להגיד תצביעו תת, אתה לא חייב להגיד ככה, אבל רואים, יש לך איזשהו קו. אז כן, אז היו אנשים בציבור הדתי-לאומי, בעיקר מתומכי בנט ושקד, שזה הפריע להם. התשובה שלי היא כזאת, אם היה לי עיתון גדול ממש מבחינת כמות עמודי המערכת, אז הייתי יותר מגוון. כיוון שיש לי, הנוסחה שלנו היא בעצם גוזרת עלינו פחות עמודי מערכת מאשר עיתון שנמכר בכסף. משום שאני צריך לתת המון עמודים למפרסמים כדי לממן את מה שהקורא, אני לא מבקש ממנו. אז מישהו אחר צריך לשלם את זה, וזה המפרסמים. והמחיר שאנחנו משלמים ושהקוראים משלמים, זה ש כמות עמודי המערכת היא מוגבלת. אמנם אני יכול לומר לך, כשיצאנו לדרך, תכננו, אז עוד לא כל כך היו עלוני פרשת שבוע, כן? ומה שתכננו באותו זמן, זה עיתון של 16 עמודים, חצי חצי, 8 עמודי מערכת. היום יש לנו, ברוך השם, שני חלקים, ובסך הכל בערך 30 פלוס עמודי מערכת, אבל עדיין, אנחנו מוגבלים, ואם אני אתחיל ככה לגוון ולתת הרבה דעות שהן לא הדעות שלנו, אז לא יישאר הרבה מקום. בעניין הזה אני אומר, בשבע זה לא עיתון מאוזן, זה עיתון מאזן. כי אנחנו יוצאים מתוך הנחה שהקוראים שלנו הם חשופים לכלי התקשורת, והם כל השבוע שומעים את כל הדעות האחרות. אגב, גם הדעות בתוך הציונות הדתית, רוב הדברים השנויים במחלוקת, נגיד בין חרדלים לליברלים, אז רוב העיתונאים בתקשורת הכללית בישראל, ובכלל רוב העיתונאים הדתיים, יותר נוטים לצד הליברלי. אז אם פעם בשבוע אדם מקבל עיתון שיש בו חלקים שהם לא רלוונטיים לכל הנושאים האידיאולוגיים האלה, אבל יש בו נגיד בין 15 ל-20 עמודים עם מסר אידיאולוגי, אז אני חושב שהאיזון הזה יותר חשוב ויותר מגוון, מאשר שהבמה הזאת עצמה תהיה יותר מגוונת.
אתה יודע, אתה אומר פה משהו מעניין, אני מאוד משתדל לתת במה, ובעיקר הבמה שאני נותן, זה על פי פניות שפונים אליי, לאו דווקא אני יוזם את כל הפניות, רוב הפניות מגיעות אליי בתור איזו יוזמה של המאזינים, או יוזמה כזאת או אחרת, ולאחרונה, אחרי שראיינתי את אריק קרמון, אמרו לי, אתה צריך לעשות יותר ראיונות עם אנשי שמאל, כי סוף סוף זה מראה לנו ככה איך שיח יכול להיות טוב בין איש ימין לבין איש שמאל, ולא רק לתת רעיונות מפרגנים כאלה שנותנים במה. וזה מאוד מעניין מה שאמרת לגבי עיתון מאזן ולא עיתון מאוזן.
כן, ברור, תראה, ברור שגם הצד הזה קיים, ואם אתה הקלטת כבר הרבה מאוד תוכניות, אז טבעי ומתבקש שתרצה לשוחח גם עם אנשי שמאל. אגב, אם אני הייתי עובד כמראיין, אז בהחלט הייתי רוצה לדבר גם איתם, ולשאול אותם בין השאר שאלות קשות, שלא תמיד שואלים אותם בכל מקום. אם היה עכשיו ראיונות די מלוקקים עם אהרון ברק בשלושה ערוצי טלוויזיה, אני בהחלט חושב שזה חשוב מאוד שיבוא מישהו וישאל אותו גם שאלות קשות, אז כן, בהחלט יש מקום לזה.
מה לגבי תחקירים, חשיפות? אתה מספר הרבה על זה שהעיתון הזה הוא בא לסכם את השבוע, אבל מה לגבי באמת דברים שהם קצת מעבר?
תראה, קודם כל יש, ברור שיש לנו לפעמים סיפורים בלעדיים או התייחסות לצדדים בלעדיים, או שמרועיינים שאחרים לא ראינו אותם וכדומה. סתם שני סיפורים מהזמן האחרון. נגיד, השבוע, בגיליון של השבוע, יש לנו ראיון עם פולארד. לא רק לנו יש, לכולם יש.
באמת?
כן.
מה קרה?
הוא החליט לתת ראיונות, ביום אחד הוא נתן ראיונות לכולם, כן? אנחנו הרבה זמן מחכים לראיון עם פולארד, מאז שהוא הגיע לכאן, ואי אפשר היה, הוא לא היה מוכן להתראיין, ועכשיו הוא היה מוכן. אז הוא היה מוכן והוא נתן לכולם. יש לו עכשיו איזה פרויקט, הנצחה לאשתו על הרקע הזה, אז כולם קיבלו. אז כאן אין לי משהו מיוחד חוץ מזה, שהכתבת שעשתה את הכתבה הזאת, יש לה היסטוריה מאוד ארוכה בעניין הזה של פולארד. למעשה אנחנו, בשנים הראשונות ממש של העיתון, כשהנושא של פולארד עוד היה רחוק מאוד ממודעות, עשינו כתבה עם אסתר פולארד, אופרה לקס עשתה את הכתבה הזאת, והיא גם זאת שעשתה עכשיו את הכתבה עם יונת. אז זה סוג של סגירת מעגל שהוא מעשיר את הכתבה. אבל בשבוע שעבר, הכתבה על שער המגזין שלנו, הייתה עם הרב יהודה קרויזר, הרב של מצפה יריחו, שהבן שלו נכנס עכשיו להיות חבר כנסת, והוא בעצמו ראש ישיבת הרעיון היהודי, כאילו, אז היו
של
הרבה...
של הרב מרקנה.
כן, הרבה אנשים היו רוצים לראיין אותו, והנה, אנחנו הבאנו את זה, לנו הסכים להתראיין. או למשל, סיפור שאנחנו חשפנו לפני כמה חודשים על ילד בחינוך הדתי בגבעת שמואל, שפתאום התברר שהוא ילדה, ילד בכיתה ב' ג', שפתאום התברר שהוא ילדה, אז שוב, זה סיפור שאנחנו עסקנו בו, אתה צריך זה סיפור רגיש ועדין, ואתה חושב הרבה מאוד איך אתה עושה אותו, ואתה צריך גם, זה גם עניין של קו, כן? אני מתאר לעצמי שהרבה כלי תקשורת, אני גם יודע, לא היו ססים לספר סיפור כזה, כי הם צריכים להיות לטובת הלהטאבים באופן, מיישרים קו עם הפוליטיקלי קורקט בנושא הזה. אנחנו באים בגישה תורנית, אנחנו, היחס שלנו על הנושא הרבה יותר מורכב מאשר תמיכה חד משמעית כמו שאפשר למצוא בכל כלי התקשורת, אבל הנה לך סיפור שבשבע הוא היה במה הנכונה בשביל לחשוף אותו, ואחר כך עורר עניין בעוד כל מיני מקומות. צריך רק לדעת דבר אחד לגבי הנושא שנקרא תחקירים, שזה בדרך כלל חשיפת שחיתויות, לזה קוראים תחקירים. נכון. צריך לדעת שזה נושא שמצד אחד הוא מאוד יקר, משום שבעצם תחקירן, כדי להיות תפור טוב ולהימנע מתביעות דיבה, ובגלל שהחומר הוא לא גלוי, זה לא חומר שאתה מוצא אותו בקלות, אז הוא הרבה פעמים משקיע חודש ואפילו חודשיים בכתבה אחת. לכן, מטבע הדברים, זה יותר מתאים לבמות שיש להם, שהם עתירות תקציב. לעיתון כמו בשבע זה קצת פחות מתאים לסוק בתחום הזה. אני גם לפעמים אומר, בסופו של דבר, השאלה במה מתעסקים התחקירים, כי זה שאתה חשפת איזושהי שחיתות בעירייה הזאת והזאת, בסדר, על כל חשיפה אחת שלך, המשטרה חושפת 20 מקרים כאלה, לא דרך התקשורת. אז למה זה כל כך חשוב שהתקשורת תעסוק בזה? לי יותר חשוב, למשל, לעסוק בדבר שהוא בעיניי סוג של שחיתות, שחיתות מסוג אחר, אבל הצורה שמערכת המשפט מתנהלת בישראל, גם התביעה, גם הייעוץ המשפטי, גם בגץ, זה הפיראטיות המשפטית הזאת, כמו שכינה את זה השופט האמריקני ריצ'רד פורזנר, היא חשובה בעיניי יותר מאשר איזשהו ראש עיר או פקיד בעירייה שאישר איזושהי תוכנית בנייה בתמורה לטובת הנאה.
כן, אני אפילו בעד אישור של תוכנית בנייה, עם טובת הנאה ובלי תוכנית הנאה, זה פשוט בנייה של ארץ ישראל, אבל זאת
הדרך. לא, לפעמים זה מחייר את הנוף, לפעמים זה גורם נזק, ישר, לפעמים זה גורם תקלות, תשמע, אסון מירון למשל, זה משהו שצריך היה להתריע
כן, יש הבדל, אני חושב, בין בטיחות לבין קיור הנוף, אבל לא, נראה לי שפחות ניכנס לזה עכשיו. מה אתה חושב על שיח מלחמת האחים? מצד אחד זה מביא כותרות, זה מביא אש, זה מביא עיסוק של אנשים, אולי זה אפילו מביא מפרסמים כתוצאה מזה שיותר ויותר אנשים מתעניינים בכתבות שלך, מצד שני זה גורם נזק אדיר. הדבר הזה, השיח הזה של מלחמת אחים, כאילו שיש איזה סיכוי שבעולם שיהיה פה דם ברחובות אמיתי בסדר גודל גדול.
אני מאוד מקווה שהשיח הזה לא יידרדר לכך שהוא יוביל גם למעשים. זה שיח מסוכן, אני לא זוכר דוגמאות לזה, שכשהימין היה במצב כזה, והוא היה במצב כזה כמה פעמים, אני לא זוכר שהוא יהיה במלחמת אחים. בקדנציה הקודמת, כל הזמן הממשלה אמרה לאופוזיציה, אתם שורפי הסמים, אתם תביאו למלחמת אחים. לא האופוזיציה אמרה, אנחנו קוראים למלחמת אחים.
מה לגבי השתלבות בתקשורת הכללית? אנחנו רואים הרבה מאוד עיתונאים מובילים שאו באו מבית דתי, או שהם עדיין דתיים. כמובן, כמו שאמרת, חלקם הגדול דתיים ליברליים, נגיד עמית סגל ועקיבא נוביק, והרבה מאוד עיתונאים, אתה יודע, השתלבו במערכות יותר גדולות. מה עדיף? היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
כן, בעצם המאמץ של הציונות הדתית זה מאמץ מודע, שהובילו אותו כל מיני אנשים, ערוץ שבע ומפעליו הנוספים זה גוף אחד שהוביל אותו, אנשים שיצאו מהביטאון נקודה, שיסד אותו ישראל הראל, ויצאו ממנו חגי סגל ואורי אורבך. אורי אורבך בעצמו היה מוביל ופורץ דרך בנושא הזה. בעצם אפשר להגיד שהוא התפצל לשניים. מצד אחד, הקמת כלי תקשורת אלטרנטיביים, כמה... שחלקם מגזרים וחלקם לא מגזרים. למשל, בתחום העיתונות המודפסת, הבולט שבהם זה ישראל היום, וישראל היום זה כיום, זה העיתון הכי נקרא בישראל. אז בעצם המאמץ התפצל לשניים, הקמת כלי תקשורת אלטרנטיביים מצד אחד, והשתלבות בכלי התקשורת הכלליים והגדולים מצד שני. אם אתה שואל אותי מה יותר חשוב, אני לא חושב, זה כמו לשאול מה יותר חשוב, אבא או אמא, זה חשוב וזה חשוב, יש לזה היבטים מאוד חשובים ולזה יש היבטים מאוד חשובים. אם יבוא בן אדם צעיר וישאל אותי לאן ללכת, אז מה שצריך לדעת זה שמצד אחד בכלי התקשורת הגדולים יש חשיבות מיוחדת משום שהם פונים לקהל שהוא פחות משוכנע, למרות שלחזק את המשוכנעים וגם לעזור להם למצוא כל מיני דרכים מעשיות להשגת מטרותיהם, זה מטרה לא פחות חשובה. אבל לשכנע אנשים שהם לא בדעה שלך, להשפיע עליהם, להראות להם את הצד השני של הדברים, כמו שעושים נגיד אנשים כמו עמית סגל, מי האמין פעם שהפרשן הפוליטי מספר אחד בטלוויזיה הישראלית יהיה בחור עם כיפה על הראש שגדל באופרה, זה בהחלט הישג יפה מאוד של הדור השני שבא על גבי הדור הראשון של חגי סגל, כן? אבל צריך לדעת מצד שני שבתקשורת הכללית, א', העובדה שאתה עובד בסביבה שאתה בעצם נמצא בה במיעוט, זה הרבה פעמים מכניס אותך לתוך עמדה של התנצלות והתגוננות ואנדרסטייטמנט.
זה גם עניין של אופי, אני חושב, מאוד עניין של אופי, ויש אנשים שיבואו ויגידו, לא, אני לא מתנצל, אבל אני חושב שיש משהו בציבור הדתי-לאומי שהוא מתנצל בדיפולט שלו. כל עוד לא שינית את אורך קצת, או כל עוד לא גידלת איזה עמוד שדרה מיוחד.
אני חושב שכל מי שמגיע בתור מיעוט לאזור שבו הוא מיעוט, צריך עמוד שדרה גם באופי וגם בדעות ובאידיאולוגיה מאוד חזק כדי להחזיק מעמד. ובסוף צריך לזכור גם שיש לך מנהלים, וכל עוד אתה רק כתב והמנהלים שלך מפילים לך סיפורים בכל מיני תירוצים, ואתה יודע שבעצם זה מסיבות אידיאולוגיות, אז אתה בעצם מוגבל, אתה לא יכול להגיד מה שאתה רוצה. יש הרבה אנשים, הם בעצמם לפעמים מודים בזה, שהם קצת אנוסים במקום עבודה שלהם, הם לא יכולים להתבטא בחופשיות כמו העמיתים שלהם, הם לא יכולים להביע דעות כמו העמיתים שלהם, הרבה פעמים הם לא יכולים להביא סוג מסוים של סיפורים, או סוג מסוים של מוריינים. זה משתפר, אבל זה משתפר לאט לאט, ובינתיים הרבה אנשים נשחקים. אני לא רוצה לדבר על שמות, אבל יש אנשים שנשחקו, יש אנשים שהיום אתה מסתכל עליהם ואומר, אני לא רואה שום ערך מוסף בזה שהם נמצאים בתקשורת הכללית, יותר מאשר כל כתב אחר שאין לו כיפה על הראש.
יותר מאשר רינו מצליח. בהקשר של זה שהזכרת את כתב את נקודה ואת מקור ראשון, אני ממש מרגיש צורך להזכיר ברעיון הזה את אורי ליצור, שהוא אחד העיתונאים שאני הכי מעריך, אמנם נפטר לפני מספר שנים, אבל הכתבות שלו נשארו רלוונטיות מתמיד. אני חושב שהספר הנהדר שלו בדעת תלולה ממש רלוונטי היום, כאילו שנכתב ממש, אתה יודע, לשבת זו. ומה היה המפגש שלך עם אורי ליצור? היה לך איזה ממשק איתו?
כן, האמת היא שזה מעניין. הממשק הראשון שלי איתו היה על ספסלי ישיבת קדומים. אורי אליצור היה, לפני שהוא נכנס לעולם העיתונות ככה, בכל, ממש נהיה עיתונאי מקצועי, אז לפני כן הוא היה איש התיישבות, והוביל את התנועה לעצירת הנסיגה בסיני. המאבק נגד, לא הסכמי אוס, לא הסכמי קמפ דיוויד.
וימית.
ואחרי שהמאבק הזה הסתיים לצערנו גם בכישלון, אז הוא לקח שנת לימודים בישיבה שבה אני הייתי בחור צעיר. היא בא וחבש את ספסלי הישיבה כאחד התלמידים. ברצינות רבה ישב ולמד, וככה הכרתי אותו לראשונה. אחר כך כצרכן תקשורת, שמעתי פינות שלו בערוץ 7, הייתה לו פינה יפה מאוד שנקראה 7 בערוץ 7, קראתי מאמרים שלו כשהוא נהיה פובליציסט בידיעות אחרונות. כן, הכרתי אותו לאורך כל הדרך, גם כאורך נקודה, שהוא היה אחרי ישראל הראל, וגם עבדתי איתו תקופה מסוימת, למעשה הוא עבד אצלי, כשהייתי עורך מקור ראשון, הייתה תקופה מסוימת שבה הוא היה עורך המוסף הפוליטי, שנקרא אז יומן שבועי, היום זה נקרא יומן, אז בהחלט היו לי ממשקים איתו בתקופה ההיא.
הזכרת את ההתנתקות בזמנו, וגם הזכרת עכשיו את ההסכמים של קמפ דיוויד, של החזרת סיני למצרים. ואני שואל באמת שאלה שבעיניי טרגדיה מאוד מאוד גדולה של הימין. למה הימין התעורר אחרי ההתנתקות, אבל הוא לא התעורר אחרי קמפ דיוויד? הייתי מצפה שכבר בשנות ה-70 המאוחרות, שנות ה-80, תהיה לנו התעוררות מימין, של חברה אזרחית תוססת, של גופי תקשורת שקמים לתת אלטרנטיבה, ואנחנו לא ראינו את זה, אנחנו ראינו את התקומה של הימין, בכל התחומה, גם התקשורתי, גם הפובליציסטי, גם, אתה יודע, הוצאת סלע מאיר ושיבולת וקרן תקווה, וכל מיני גופים שקמו להם בימין, והרבה מהם מספרים על עצמם, בהתנתקות הבנתי. למה לא הבנו בקמפ דיוויד?
שאלה טובה, האמת שאני באותו זמן הייתי צעיר, אבל כשאני מסתכל אחורה ושואל את עצמי, למה לא נפל שם איזשהו אסימון, אני חושב שמה שאנשים אמרו לעצמם באותו זמן, זה שהיישובים האלה נפלו משום שהתושבים שלהם קיבלו את הדין, והם לא היו מתנחלים.
אותו דבר גם בתטיף.
לא, שם הם לא קיבלו את הדין.
למה? לא הלכו למעשים שהם אפילו טיפה אלימים.
לא, זה נכון, אבל מצד שני, גם לא ניהלו מסע ומתן עם הממשלה, ולא היו מוכנים לעסקה הזאת, קחו פיצויים ותלכו. נשארו עד הרגע האחרון, אמרו, אם אתם לא מגרשים אותנו, אנחנו לא הולכים. והתפיסה הייתה שבמקום שבו יש מתנחלים אידיאולוגיים, שההתיישבות שלהם נובעת מאמונה וממצווה דתית, אותם לא יעיזו לפנות, וגם לא יצליחו לפנות. הייתה איזושהי שעננות בעניין הזה. לא שלא ניסו לעשות, בעיקר אבל ניסו לעשות באמצעות קביעת עובדות בשטח. אני חושב שזה אולי לקח שכן נלמד כבר אז, שצריך שיהיו הרבה מאוד מתיישבים כדי שלא יעקרו אותם, כי התקדים של עקירת יישובים כבר נקבע. אבל כל הניתוחים האלה וההבנה הזאת שיש בעצם מוקדי כוח שמשפיעים לא פחות ממה שמשפיעה הממשלה, ושהם בעצם נשלטים על ידי השמאל, וארגוני חברה אזרחית, והקרן החדשה לישראל, זה באמת לקח הרבה שנים עד שנפל האסימון, וגם כשנפל האסימון בימין האידיאולוגי, זה לא היה מספיק עדיין, כי נניח על מערכת המשפט אנחנו צועקים כבר 20 שנה לפחות, אבל לבד לא היינו יכולים להזיז את זה. אם זה יזוז עכשיו, זה יזוז בזכות זה שגם הליכוד ומנהיג הליכוד גם אצלם נפל האסימון.
כן, נשאלת לך שאלה אולי לא הוגנת, אולי קצת טריקית, ככה לסיום. מה לפי דעתך יותר חשוב, לתרום לארגונים אידיאולוגיים שעוסקים בתקשורת, בכתיבה, בפובליציסטיקה או בדעות כאלה ואחרות, נגיד סתם כמו בשבע, פודקאסט על המשמעות, קרן תקווה, קהלת וארגונים כאלה ואחרים, או דווקא בעולם התורה, בעולם החסד ובעולם הישיבות? מה אתה אומר? מה עדיף? איפה לשים את השקל הבא?
תראה, אני לא חושב שכל הארגונים האלה הם אותו דבר, לא מבחינת הצרכים שלהם, ולא מבחינת התועלת שהם מביאים, אבל אני אתן לך דוגמה למשהו שארגון חברה אזרחית עשה. ליברמן רצה לבטל את מעונות היום, את הסבסוד של מעונות היום לתלמידי ישיבות. הלכה קבוצת נשים אברכיות וארגנו מחאה נגד הדבר הזה ועתרו לבגץ, ובגץ אמר, אתה לא יכול מהיום למחר, אתה רוצה לעשות את זה, תעשה את זה בעוד שנה. ובינתיים גם הנסיבות הפוליטיות השתנו,
או שהפריץ ימות או שהכלב ימות.
כן, הפריץ מת והכלב מת, ובינתיים מה קרה? תחשוב כמה כסף עולם התורה הרוויח דרך פרנסת האברכים. אם חלילה המעונות לא היו מסובסדים, מדובר באלפי שקלים כל חודש, כמה אברכים היו מאבדים את, את, את היכולת להמשיך ללמוד, או שהישיבה הייתה צריכה להביא המון כסף כדי לממן אותם. אז במקרה הזה עולם התורה קיבל המון כסף דרך מאבק של ארגון חברה אזרחית, שאולי אפילו אין לו שם ואין לו מנגנון, אלא הוא התארגן אד הוק ועשה משהו והגיע להישג. לכן אין כאן תשובה כוללת. אני חושב שבוודאי צריך גם את זה וגם את זה, ואתה יודע, יש ארגונים שלא צריך לתרום להם, כי הם כבר יושבים מספיק טוב.
אני לא מכיר הרבה ארגונים בחברה האזרחית הימנית שהם כאלה, אני יושב בהמון המון פורומים של מנהלי עמותות ומנהלי ארגונים, וכולם זועקים לעזרה ולמימון.
כן, אני לא חושב שזה צריך לבוא על חשבון מימון של לימוד תורה, אבל אני כן חושב שזה התחום החדש שאליו עדיין אין מספיק מודעות לחשיבותו, כמו שפעם לא הייתה מספיק מודעות לחשיבות התקשורת, היום אני חושב שכן יש מודעות. זה עוד לא אומר שכולם מוכנים לשים על זה כסף, אבל יש אנשים שמוכנים לשים על זה כסף. אז חברה אזרחית זה בהחלט, לבנות חברה אזרחית ימנית, יהודית לאומית, זה בהחלט אחד האתגרים הכי חשובים ומשני מציאות שיש לנו היום.
אז באמת לסיום הייתי שמח, כמו כל אורח, שתיתן לנו איזה המלצת קריאה, ספר, סרט, פודקאסט, סדרה טובה שאתה מכיר, או אפילו איזה מוסף שאתה אוהב. סתם, לגבי מוספים בעיתונות אנחנו נראה לי נוותר, כי אנחנו יודעים על מה תמליץ. אבל אני הייתי רוצה להמליץ על ספר חדש שנקרא מאסטרים של אהוד טופור. הספר בעצם מנסה לנתח את ההצלחה הכלכלית של עם ישראל, וגם בתחומי המדע וגם בתחומי הכלכלה, והוא נותן כמה כללים שבעצם עוזרים לנו להסתכל על מה מיוחד בעם שלנו, ומה גורם לו להצליח כל כך בתחום הכלכלי. מה ההמלצה שלך?
טוב, כאן אני קצת אחזור אל העבר שלי דווקא. אני מאוד קשור ללימוד משניות, זה אחד התחביבים, תחביב מרכזי אצלי, עוד מימי נעוריי, ואחד הדברים שככה מאוד אהבתי בתחום הזה, זה המהדורה של משנה סדורה, שהוציא אותה הרב אליהו דורדק, לפני, אני לא זוכר כמה שנים, מדובר לדעתי בלפחות 20 שנה אחורה, אולי יותר, הצורה הזאת של לקחת את הטקסט העתיק והקצת קשה לפענוח ולסדר אותו בצורה כזאת שכל משפט מתחילים אותו בשורה חדשה, הוא עשה את זה בתחום של המשנה, וזה מאוד יפה ומאוד מקל על הלימוד. ואחריו בא הרב דני וינט, דניאל ברק וינט, ועשה אותו דבר על הגמרא, ואני חושב שגם שם זה מאוד עוזר ומאוד מקל. אז אמנם לא מדובר בטקסט חדש, אלא רק בסידור של טקסט עתיק, אבל אני מאוד ממליץ על שני הפרויקטים האלה, משנה סדורה וגמרה סדורה.
כן, האמת היא שאני לימדתי בזמנו בישיבה תיכונית גמרה, והשתמשנו בגמרה הסדורה, וזה פשוט בנוי אחרת בצורה שהיא לא דפוס וילנה, ו... זה מאיר עיניים, ממש מאיר עיניים, גם סוגי הפונטים השונים, והכל מאוד עוזר להבין את הגמרא בצורה הרבה יותר קלה ואינטואיטיבית, בלי מורה ובלי יותר מדי פרשנות, אלא עצם העמדת הטקסט בצורה כזאת, היא נותנת המון.
לגמרי, והראשון שעשה את זה זה הרב אליהו דורדק על המשנה, ובא אחריו הרב וינט ועשה את זה על הגמרא, וזה מפעלים חשובים.
תודה רבה, עמנואל שילו, עורך עיתון בשבע.
תודה רבה, תמיר.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.